אנחנו מדי יום ראשון לומדים ליקוטי תורה עם שיר השירים, ואנחנו הפעם נתמקד בפסוק משיר השירים, מי יתנך כאח לי. הפסוק אומר כך: מי יתנך כאח לי, יונק משדי אמי. עם ישראל פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, הלוואי שאתה תתנהג אליי כמו אח, כמו אח ששנינו, אני ואתה, ינקנו יחד משדי האמא. משדי האמא. ישנה מחלוקת במדרש מי הם אלה שאומרים את המשפט הזה. תודה. ישנה דעה במדרש שאומרת שמשפט זה נאמר על ידי הצדיקים שבעם ישראל. הם פונים במילים האלה כלפי אלוקים. וישנה דעה שאומרת שאת המשפט הזה אומרים בעלי תשובה. עוד מעט נראה איך שהכל מובן. ונסביר את הדברים. מדרש אחד אומר שעם ישראל פונה לאלוקים ואומר לו, ריבונו של עולם, תהיה לנו כמו אח. למה כוונתנו? כמו יוסף לאחיו. שאף על פי שאחי יוסף התנהגו אליו בצורה מאוד לא יפה, מכרו אותו לעבד וכולי, הורידו אותו למצרים, ובכל זאת יוסף סלח להם וקלקל אותם במיטב הארץ, חלקל אותם במיטב הארץ ונתן להם כל טוב. כך אנחנו מבקשים ממך, ריבונו של עולם, שעל אף שההתייחסות שלנו אליך הייתה התייחסות שלילית, תהיה לנו כמו אח. איזה אח? כמו יוסף לאחיו. זו דעה אחת במדרש. דעה שנייה, עם ישראל פונה לאלוקים ואומר לו, תהיה לנו כמו אח, ומתכוונים תתייחס אלינו כמו יוסף לבנימין. בנימין הרי לא היה שותף במכירת יוסף. מה? מאותה אם, כפשוטו יונק משדי אמי, והוא לא היה שותף במכירת יוסף, ולכן גם כן יוסף באמת לא צייר אותו. הרי כל האחים, נכון שיוסף סלח להם ועזר להם, אבל בהתחלה הוא קצת שיחק איתם, הפחיד אותם וכולי וכולי וכולי, ולאחר מכן הוא סלח להם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תתייחס אלינו כמו יוסף לבנימין, שאת בנימין יוסף לא הפחיד. כן, אבל בנימין ידע מהכל. הוא היה שותף בסיפור הזה. ובחיצוניות היה נראה שהוא לא יודע, אבל הוא ידע מהכל. למה אותו הוא לא צייר? כי הוא באמת לא הייתה סיבה לצייר אותו. אנחנו פונים לאלוקים, אומרים לה שייתן לנו יחס כמו יוסף לבנימין. אם אנחנו לוקחים את פשטות הכתובים, אז פירוש אחד במדרש מדבר על בעלי תשובה. אנחנו פונים לאלוקים ואומרים לו, תן לנו יחס כמו יוסף לאחיו, שעל אף שאחיו מכרו אותו, על אף שאחיו התנהגו לא טוב, על אף שאחיו עשו עבירה, הוא התייחס אליהם יפה מאוד. פירוש שני, מי התנחה כאח לי? הווה אומר, כי יוסף לבנימין, משמעותו היא, שתן לנו יחס כמו לבנימין, כי אלה אומרים הצדיקים, שלא חטאו מעולם. אולם, אדמור הזקן אומר, שגם בעלי התשובה פונים לאלוקים, ומבקשים ממנו, ריבונו של עולם, מי יתנחה כאח לי? תן לנו יחס לא כמו יוסף לאחיו, אלא כמו יוסף לבנימין. על אף שעשינו עבירות, ועל אף שהתנהגנו שלילי, ריבונו של עולם, תן לנו יחס כמו יוסף לבנימין. וזאת שאלה גדולה. באיזו זכות באים בבקשה חצופה כל כך? בעלי התשובה. מה פתאום שייתן לנו יחס כמו יוסף לבנימין, כשיחסינו היה כמו יוסף ואחיו? רגע. את אלה, כשאני מדבר בכלל לא עליכם ולא עליי ולא על אף אחד. אנחנו מדברים על כל עם ישראל שכולם בדרגת בעלי תשובה. ואנחנו גם מדברים על כולם, כולל גם כאלה שיודעים את ריבונם וכיוונו למרוד בו, ואף על פי כן עשו תשובה לבסוף, וגם הם מבקשים יחס כמו יוסף לבנימין. והשאלה היא, באיזה חוצפה? והתשובה היא פשוטה. ולפני שאנחנו מתחילים עם התשובה, בואו ננסה קודם כל להבין למה כל עבירה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מבצעים מכירת יוסף. כולנו שחקנים בסרט מכירת יוסף. אז בואו נראה. לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית. והנשמה האלוקית של כל אחד מאיתנו נקראת בשם יוסף. יוסי בגימטריה אלוקים. וכל אחד מאיתנו יש את היוסי שלו בלב, את החלק אלוקה ממעל ממש. וכל עבירה שאנחנו עושים, אנחנו מבצעים מכירת יוסף. כי כל עבירה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הנפש האלוקית שלנו, אנחנו מכניסים אותה לגלות, מכריחים אותה להיכנס למקום הזוהמה, למקום הטומאה, הפך רצונה, אנחנו אונסים אותה כביכול להיות במקום שבו היא לא חפצה. כל עבירה שאנחנו עושים, אנחנו משתפים את הנפש האלוקית בעבירה, הפך רצונה. תראו לעצמכם, חסיד שלו שולחים אותו לגלות לסיביר, הוא מגיע לתוך קבוצה של גויים וחי איתם ביחד, ומדי פעם הגויים תופסים את החסיד הזה ורוקדים איתו את המוזיקה של הגויים, והוא צעק שהוא לא רוצה, אבל הם מכריחים אותו לשמוע ולהתגשם יחד איתם. וזה הנפש האלוקית. אלוקים גם נקרא יוסף. כמו שאנחנו אומרים בספר תהילים, רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף. אז בעצם, כל עבירה שאנחנו עושים, זה הכנסה לבית סוהר של הנפש האלוקית, וכל מצווה שאנחנו עושים היא למעשה פדיון שבויים. יותר מזה, דבר מאוד מעניין, כשאחרי יוסף עומדים מול יוסף והם עדיין לא יודעים שיוסף הוא יוסף, והוא ככה מה שנקרא צוחק עליהם בעיניים עד הסוף, והם מדברים ביניהם בעברית והם לא יודעים שהוא שומע, אז אומרים הם אחד לשני, כל הצרות שאנחנו עכשיו סופגים זה מגיע לנו. איך הם אומרים בשפה שלהם? אבל אשמים אנחנו. בירותינו, ראינו את צרת אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. תשמעו דבר נורא מעניין. הם לא בוכים על זה שהם מכרו את יוסף. הם לא מתחרטים כל כך על זה שהם מכרו את יוסף, על אף שזו אווירה מאוד גדולה. על מה הם בוכים? איך יכלנו לראות שהוא בוכה ולא להוציא אותו מבית סוהר? זה שהכנסנו אותו לבית סוהר, ראינו צרת אחינו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, גרוע יותר מהעבירה עצמה. בואו נדבר את זה בשפה פשוטה שלנו. הנשמה בוכה ומתענה בכל עבירה. לא כל כך חמור העבירה שעושים, כמו האכזריות שאנחנו מגלים, ואי ההקשבה שאנחנו לא מקשיבים לבכי של הנשמה. זה הרבה יותר גרוע מהעבירה עצמה. לא יאומן. זה הרבה יותר גרוע מהעבירה עצמה. העבירה עצמה מילא. היחס הזה, זה אין גרוע מזה. אבל אנחנו חוזרים ושואלים, איך אנחנו פונים לאלוקים ואומרים לו, על אף שמכרנו אותך לעבד, על אף שהתנהגנו כלפיך כמו אחרי יוסף ליוסף, ולקחנו את הנפש האלוקית שבאנו, שהיא חלק ממך, חלק אלוקה ממעל, ומכרנו אותה לעבד, והתאכזרנו ולא הקשבנו לנשמה, ובכל זאת אנחנו באים ואומרים, תן לנו יחס כמו יוסף לבנימין. בקריאת שמע של המיטה אנחנו אומרים, איך כתוב שמה? שלא יחטא עוד ולא יחזור בהם, ולא אשוב עוד לכיסך ולא אעשה הרע בעיניך, ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים וחולאים רעים. זאת אומרת, אנחנו פונים לאלוקים ואומרים, תן לנו יחס לא כמו יוסף לאחיו, שקודם הוא צייר אותם, אחר כך הוא סלח להם. תן לנו יחס כמו יוסף לבנימין. באיזה חוצפה? מילא, אם אתה מבקש כמו יוסף לאחיו, אתה אומר, תראה, כמו שיש לנו ראיה מהתורה, אומרים לאלוקים, אלוקים, תתנהג כמו שכתוב בתורה. אבל אנחנו מתנהגים כמו אחרי יוסף, מבקשים יחס כמו בנימין, מה קורה? זה לא סימטרי. כדי להבין את זה, אנחנו קצת יותר נתעמק בסיפור מכירת יוסף. יוסף אומר לאחים שלו, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. ואתה, ועכשיו, אל תעצבו, אל תהיו עצובים, ואל ייחר ביניכם כי מכרתם אותי הנה, שלא תיקחו כל כך ללב, זה בסדר. תהיו בשמחה, be happy. למה? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. לשום לכם שיריד בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה, תראו מה קורה פה. אחי יוסף עושים את העבירה הכי חמורה בהיסטוריה. 10 אחים מוכרים אח. יוסף אמר להם, תשמעו, חבר'ה, take it easy. זה בסדר. אתם חשבתם עליי רעה. האלוקים חשבה לטובה. אל תהיו עצובים, זה בסדר גמור. שתי שאלות. א', כתוב מפורש, ראוי לו לאדם לבכות ולקונן על חטאיו. איזה מין התייחסות זאת שאומרת, קחו את זה באיזי. זה בסדר. מה בסדר פה? איפה הבסדר? זה דבר ראשון. ואיך הוא מרגיע אותם? הוא אומר להם, תראו, בזכות ששלחתם אותי למצרים, הצלתי את מצרים מרעב, הצלתי את כל העולם כולו מרעב. בזכות זה אני עכשיו יכול לתת לכם פרנסה. הוא יכל לעודד אותם במשהו הרבה יותר עוצמתי. אני יכול להגיד להם, תשמעו רבותיי, יש לי רוח הקודש, ויוסף היה רוח הקודש. אני יכול להגיד להם, תראו, תדעו לכם שעוד 210 שנה, קצת יותר, יהיה מתן תורה. ותדעו לכם שכל זה שמחרתם אותי למצרים, זה תהליך, התחלה תהליך של ירידת עם ישראל למצרים. וזה בעצם התחלה של גלות שכל כולה ירידה לצורך עלייה. והעלייה היא משהו מדהים, מתן תורה. אנחנו כולנו נהפוך להיות עמו של אלוקים, עמו של הקדוש ברוך הוא, נתחבר עם הבורא לעד ולנצח, חיבור נצחי. ולכן אל תהיו עצובים, כי יש תכלית וכוונה בכל המחירה שמחרתם אותי. יש תכלית וכוונה בכל הירידה הזאת, כי מזה תצמח עלייה מאוד גדולה. כן. לא, 400 לא. לא 400, 210, 210. 400 מתחיל מיצחק, אבל במצרים עצם היו 210, אבל לא חשוב. אני גם, עוד רגע כשאנחנו נמשיך, השאלה הזאת תרד גם כן. ואז הוא מעודד אותם במשהו הרבה יותר עוצמתי. לא בכך שהוא הציל את מצרים מרעב, לא בכך שהוא הציל אותם מרעב. הוא מסביר להם כוונה עמוקה מאוד ונסתרת בכל הירידה, שמובילה לעילוי אדיר, לעילוי ותכלית עצומה, הרבה יותר מזה, מתן תורה. התחלת תהליך גאולה אמיתית ושלמה שהתחיל במתן תורה. כדי להבין את זה, אנחנו נקדים את מה שכתוב בחסידות בכלל בנושא של ירידה לצורך עלייה. אנחנו יודעים שכל ירידה, כל נפילה רוחנית ואפילו נפילה כלכלית, ולמעשה כל דבר שקשור בנסיגה מסוימת, תכלית כל הנסיגה זה להגיע להתרוממות הרבה יותר גבוהה מאשר המצב שבו שהיינו שרויים קודם לכן. כך זה הגלות שבה אנחנו נמצאים כעת. וכך בתוך הגלות, כל אחד בגלות הפרטית שלו, בגשמיות וברוחניות, כל ירידה, תכליתה, מטרתה ופנימיותה זה עלייה. אמרנו תכליתה, אמרנו מטרתה, אבל גם אמרנו פנימיותה. מה זאת אומרת? בכל ירידה ישנם שני דברים. ישנו מצב שבו הירידה היא שלילית, שימו לב את איזה נקודה קצת דקה, הירידה היא שלילית שמובילה לקראת מציאות עליונה יותר. והאמת היא שאם נחפור עוד יותר עמוק בירידה, לא רק שנגלה את העלייה בעקבות הירידה, אלא אנחנו נגלה שבתוך הירידה עצמה מתחולל תהליך עצום של עלייה. והירידה היא רק ירידה נראית לעינינו. בואו ניקח את שני הסיפורים המפורסמים כל כך של רבי עקיבא עם נחום איש גמזו. ונראה את שתי הסיפורים האלה כיצד כל אחד מסמל משהו אחר. רבי עקיבא יוצא לדרך עם תרנגול נר וחמור, מגיע לעיר פלונית שלא נותנים לו רשות לישון שם, חוזר לשדה, הוא מדליק את הנר באמצע הלילה ומתחיל ללמוד, וכעבור דקה קווה הנר. כעבור דקה נוספת נטרף החמור, כעבור דקה נוספת נטרף התרנגול. ועל כל אירוע צועק רבי עקיבא ואומר, כל מה דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שאלוקים עושה, לטובה הוא עושה. כשלא נתנו לו רשות לישון בעיר, הוא אמר, הכל לטובה. נטרף לו החמור, הוא אמר, הכל לטובה. נטרף לו התרנגול, הכל לטובה. קבע לו הנר, הכל לטובה. הכל לטובה. זה שהחמור נטרף, זה לא טוב. גם במסקנה של הסיפור, הכסף הלך. חמור זה דבר יקר. פעם היה הרבה יותר יקר, אפילו היום, גם היום זה כמה מאות שקלים חמור. הנר, זה גם, הוא ביטל תורה בלילה, הוא לא יכל ללמוד תורה, זה גם רע. התרנגול עולה כסף, הכל לישון בשדה ולא במיטה מרווחת, אבל זה שהוא הציל את החיים שלו, זה שווה. זה כסף קטן מאוד לעומת החיים. אז יש פה ירידה, יש פה השקעה, ההשקעה הזאת היא הולכת לאיבוד, ואחר כך יש צמיחה. אבל הנפילה היא נפילה. החושך הוא חושך. בוא נלך עכשיו לסיפור של רבי עקיבא. סליחה, שנחום איש גמזו. נחום איש גמזו יוצא לדרך, ופניו מועדות אל הקיסר עם קופסת תכשיטים. אתם תגידים לצלכם שהיהודים הדלפונים האלה שחיו אז, עם קופסת התכשיטים שלהם, ספק רב אם הם היו משפיעים על המלך. אולי מקסימום המלך, במקום לתת על כל, לבקש ביהודים מס של מיליון דולר, היה מוריד להם את זה ל-980 אלף דולר. אבל זה לא היה מגרד אצל המלך שום דבר. המלך חסר כסף, חסר לו יהלומים. הילדים היו מתחננים, מתחננים, היה קצת מצמצם להם, לא מעבר לזה. זאת אומרת, אם הכל היה הולך כמתוכנן, אפילו לפי איך שהיהודים תיארו לעצמם, לא היו מרוויחים הרבה. והנה, קורה דבר רע. הוא מגיע לפונדק, באים וגונבים, הגניבה עצמה היא טוב. זה לא רע, זה טוב. אוי ואבוי אם לא היו גונבים. מה כבר היו מרוויחים אצל המלך? ואיזה אוצר נפלא שמו הגנבים בפנים. אבנים שהפכו להיות חיצים. אז בעצם אין פה תהליך של רע שמוביל לטוב. יש פה תהליך שנראה כרע וכל כולו הוא רק טוב. נחום איש גם זה לא אומר כל מה שהשם עושה לטובה הוא זה, לטובה הוא זה. אומר גם זו לטובה. מה הנפקמינה? נפקמינה מאוד פשוט. אם עדיין לא חשפתי את הרע, סליחה, את הטוב שתמון ברע. אני רק יודע שיצמח בעתיד טוב, אבל עכשיו זה רע, אז תבכה ותשמח ביחד. תבכה על המצב הרע שלך, ותתעודד שבעתיד יצא מזה משהו טוב, אבל תבכה. אבל אם אלוקים מרקים לך משקפיים כאלה, שדרך המשקפיים האלה, אתה כבר רואה את התהליך הפנימי הטוב שבתהליך עצמו, לא בתוצאות התהליך. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אין רע. יש פה רק טוב. המילה לטובה זה שבעתיד יתגלה הטוב שבזה, בזו עצמו. ל זה עתיד, בעתיד יתגלה הטוב שבזו עצמו. עכשיו, גם בסיפור של רבי עקיבא זה ככה. רק רבי עקיבא, כמו שהרבי מסביר, לא היה בו את יכולת הראייה כל כך עמוקה, כמו שנחום יש גם זו, שהוא זכה לראות לעומק יותר מאשר רבי עקיבא. עכשיו כך, באם אחרי יוסף היו פונים ליוסף והיו אומרים לו, או יותר נכון, אם יוסף היה פונה לאחיו והיה אומר להם, אל תהיו עצובים, כי בעתיד בזכות הירידה הזאת יצמח לנו מתן תורה. בעצם, מה שהוא אומר להם, תראו, יש לנו פה תהליך מאוד רע. עשיתם פה עבירה מהעבירות המפורסמות ביותר שבהיסטוריה, אולי העבירה הכי מפורסמת שבהיסטוריה. וזה רע. אין פה טוב. יצמח טוב. אין פה שום דבר טוב. אז זה עדיין לא סיבה שהם יפסיקו להיות עצובים. תהיה עצוב ותשמח במה שיהיה בעתיד, אבל כרגע לא טוב. יוסף בא ומגלה להם נקודה עמוקה יותר. פה מתחולל תהליך חיובי בתוך המכירה עצמה. בירידה עצמה מתבצע אפקט חיובי. לא המתן תורה בעתיד, כרגע אני מציל את העולם כולו מרעב. כרגע אני מציל אתכם, את המשפחה היקרה שלי, מרעב. בתוך תהליך הירידה עצמו מתחולל פה אקט של עלייה. זה מבט של משיח. זה בעצם מבט של גאולה. לכן גם נחום נקרא בשם נחום. היא אך ורק נחמה ושמחה שמגלה שאין רע. לא שיש רע שמוביל לטוב, אלא אין רע. זה גאולה פרטית אישית של כל אחד. יש המון מרצים, כשהם שומעים את המילה אבל, הם נכנסים ללחץ. אבל, הרב, אתה מדבר דברים יפים, אבל. תראי, אני לא יכול להסביר כל דבר. כיוון שאלוקים לא נתן לי עדיין את אותו קוד לפתוח את הקופסאות ולראות בכל דבר מה מונח בפנים. מדי פעם אלוקים מאפשר לנו לפתוח איזה קופסא אחת בחיים פה ושם ולראות מה מציץ ומה נמצא בפנים. אבל בינתיים כל הקופסאות סגורים. אבל אנחנו, כשאנחנו יושבים ומדברים על זה, הדיבור עצמו יוצר בסופו של דבר שיתגלה הטוב הנסתר שבכל דבר. אם כן, אנחנו מבינים גם באיזה חוצפה יוסף פונה לאחיו ומבקש מהם, או יותר נכון, עם ישראל פונה לקדוש ברוך הוא. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, מכרנו אותך לעבד. התנהגנו אליך כמו אחי יוסף ליוסף. אבל תן לנו יחס כמו יוסף לבנימין. אנחנו מבקשים מאלוקים, אמנם עשינו עבירות, אבל תתייחס אלינו כמו צדיקים. באיזה זכות? תגלה לנו את הסודות הנסתרים שבתוך העבירות. ואז אנחנו זוכים ליחס כמו יוסף לבנימין. אם כן, לפי משמעות זו, לפי פירוש זה, מי יתנחה כאח לי, אין לפי הפירוש כי יוסף לאחיו, ואין לפי הפירוש כי יוסף לבנימין, בעצם מדובר על צעקה של בעלי התשובה אל הבורא. עכשיו תראו דבר מדהים. בכל המקומות בליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, ובהרבה הרבה ספרי חסידות וקבלה, המון, מובא שהפסוק מי יתנחה כאח לי, הולך על צדיקים. הפסוק הבא אחרי זה, הם צעחה בחוץ, הולך על בעלי תשובה, שהם נמצאים כבעלי עסקים וכולי. הם צעחה בחוץ, הולך על בעלי תשובה. בא רבי והופך פה את הקערה על פיה ואומר, גם הפסוק מי יתנחה כאח לי מדבר אודות בעלי תשובה. איך, מה קורה פה? התשובה היא משיח אתה לאתבה צדיקיה בתיובתה. אולי עכשיו אני קצת אדבר דברים שקצת יותר מדי גבוהים, ואין לנו את הזמן עכשיו להאריך בזה, אבל חשוב רק שנשמע את זה. משיח יגלה בכל בעל תשובה שהוא צדיק, שהוא צדיק גמור, ומשיח יגלה לצדיקים שגם הם צריכים לחזור בתשובה. ואז אנחנו גם מבינים איך ייתכן שפסוק שפרשנים כל כך רבים אומרים שמדבר על צדיקים, בא רבי ומסביר שזה הולך על בעלי תשובה, ופסוקים שמדברים על בעלי תשובה מגלה הרבי בהם את בחינת הצדיק שבהם. כי זה הסרת המחיצה וההפרדה שיש בין צדיק לבעל תשובה. כולם צדיקים, כולם בעלי תשובה. תתעמק דוד. טוב. נשאלה פה מקודם שאלה על אחד מאנשי הבליעל, שאולי מששת ימי בראשית לא היה כזה בן בליעל כמוהו. אז קודם כל, אנחנו צריכים, עולים דיונים ושאלות, אם נקבור אותו בירושלים או לא. דיון כזה או דיון אחר, מה שצריך להיות מעל כל דיון, שכל אחת צריכה להכין את הטוף שיש לה בבית, וכל אחד צריך להכין את המצלתיים ולהכין את הרמקולים של המערכת סטריאו מופנים לכיוון החלונות. כל בעלי הרמקולים צריכים להכין את הרמקולים מוכנים ולערוך לו הלוויה המונית בירושלים בלי שיקברו אותו בירושלים. זה בטוח. בשורות טובות, הרבה שמחה, למעלה ממדידה והגבלה. אחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.